שלום לכולם. אני האמת שלא חשבתי שנעביר שיעור בצורה הזאת, אבל לפחות יש את זה. לפחות שנדע גם להעריך את הלימוד תורה שהיה לנו תמיד בישיבה, דיבוק חברים וכדומה, שנחזור למצב הזה כמה שיותר מהר בעזרת השם. נדבר קצת בהלכות פסח, ובסוף אולי קצת בענייני אמונה והגדה גם כן שקשורים לפסח. מה שאני רוצה לדון זה בהלכה שהיא מצויה מאוד, וחוץ מזה שהיא מצויה יש גם כמה נקודות שעל הדרך אפשר ללמוד שחשובות, שחשוב להכיר אותן בדיני איסור ויתר. ההלכה שאני רוצה לדבר עליה זה אם מותר להשתמש בתנור הביתי בפסח, אם אפשר להכשיר את התנור לפסח על ידי זה שמסיקים את התנור ועל החום הכי גבוה, ואז סוג של ליבון וככה מכשירים את התנור. האם אפשר בעצם להשתמש בתנור לפסח על ידי הכשרה? אנחנו יודעים שבשביל להכשיר תנור עקרוני צריך ליבון חמור. השולחן ערוך גם פוסק את זה להלכה בסימן תס"א. השולחן ערוך פוסק שצריך, מי שרוצה להכשיר את התנור מחמץ בשביל לפות במצה, צריך להכשיר אותו על ידי ליבון. ליבון חמור עקרונית אנחנו יודעים מה הגדרים שלו. אם בבבלי כתוב שצריך זה כל כך צריך להיות חם שתסור קליפתו החיצונה, כלומר מה שקליפה החיצונה ככה תתקלף, אז זה ליבון חמור, כלומר הטמפרטורה גבוהה. בירושלמי אנחנו יותר מכירים אולי את הגדר הזה של שצריך שיהיה ניצוצות ניתזים, כלומר על ידי מרוב שזה חם צריך שיהיה ניצוצות שיהיו ניתזים. ככה באמת השולחן ערוך גם מביא להלכה את העניין הזה של ניצוצות ניתזים. עכשיו, אנחנו ודאי לא רוצים להגיד שצריך בתנור שבפועל יהיו, בתנורים שלנו שיהיו בפועל ניצוצות ניתזים, או שהקליפה החיצונית תתקלף וכדומה. זה ודאי שזה לא הסיבה, זה סימן. כל הדברים האלה הם סימן. היום בכלים שלנו אנחנו פחות נראה ניצוצות ניתזים, או חלק הקליפה החיצונה של הכלי מתקלף וכדומה, פחות נראה את הדברים האלה, סתם מצד חומר הכלי וחוזק הכלי. הכלים שלנו ברמות אחרות לגמרי, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מתרגמים את זה, גם הפוסקים מתרגמים את זה לטמפרטורה שזה נע פחות או יותר, אפשר להגיד בפוסקים, ליבון חמור נע בין 300 מעלות ל-450 מעלות, תלוי קצת בפוסקים, אבל זה פחות או יותר הגדרים שמקבילים לניצוצות ניתזים או לתסור קליפות החיצונה וכולי. זה מה שאנחנו צריכים, כלומר בין 300 ל-450, ולכן מי שיש לו תנור שיש לו ניקוי עצמי, אפשרות של ניקוי עצמי, אז שזה בדרך כלל מגיע ל-400 ו-500 מעלות וכדומה, זה בסדר גמור, אפשר ודאי להכשיר, לא על זה אני מדבר, אפשר להכשיר, להפעיל את התנור הזה ולהכשיר אותו לפסח, לפי רוב ככל השיטות, ולא צריך להיות בזה שום בעיה. מה שאנחנו כן דנים זה בתנורים שאין בהם את האפשרות הזאת, ובעצם התנורים עצמם יכולים להגיע עד ל-250 מעלות, שלכאורה, אז אין לנו ליבון חמור, אז לכאורה אין מה להתלבט, אז אי אפשר להכשיר את התנור. אבל זה לא כל כך פשוט, למה? בגלל שמצד, אמנם באמת אפשר להגיע לטמפרטורות האלה, אבל מצד שני, גם התנורים לא בלעו בטמפרטורה גבוהה. הם בלעו גם כן, לכל היותר ב-250 מעלות. אז עכשיו נכנסים לשאלה בעצם, אם אני יכול להגיד כבלו כך פולטו, כלומר אם באמת בלה ב-250 מעלות, אז גם עכשיו אני מסיק על הטמפרטורה הכי גבוהה, וגם שעוד פעם זה 250 מעלות. אז לכאורה כבלו כך פולטו. אבל אפשר להבין קצת אחרת. כלומר, אם ליבון, יכול להיות שליבון בכלל לא פועל באופן של כבלו כך פולטו, זה אולי מתאים להגעלה. אבל ליבון יכול להיות איך זה מכשיר, בכיוון אחר לגמרי, יכול להיות שליבון מכשיר על ידי זה שהוא שורף. וכשהוא שורף את מה שבפנים, ולכן זה מוכשר. אם זה העניין, אז זה בכלל לא מעניין אותי באיזה טמפרטורה הוא בלה. כי גם אם בלה עכשיו בטמפרטורה של 180 מעלות, זה לא משנה, אנחנו עכשיו צריכים לשרוף את מה שבפנים. שריפה אין, כל עוד לא הגעת ל-300, 400, 450 מעלות, לא הגעת לחום של שריפה, זה לא שורף את מה שבפנים. מה זה אכפת לי באיזה טמפרטורה הוא בלה? לא רלוונטי. את העניין הזה אנחנו באמת רואים בדרך אגב את העניין הזה בפרי מגדים. הפרי מגדים מסימן תפנו נאלף, בסעיף קטן למד, באמת רואים שהוא באמת תולה את זה בזה. כלומר, מזכיר באמת העניין הזה שכיוון שזה לא שורף, אז זה לא משנה במה, איזה טמפרטורה זה בלה. אני קורא את לשונו של הפרי מגדים. ואם שימש על האש בלי משקה, צריך באיסור וחמץ שיהיו ניצוצות ניתזים. אף על גב ששימש כשאין ניצוצות ניתזים במחוות. וכיסוי זה. אף על גב זה כבלו כך פולטו, כלומר, היה מקום להגיד קיבולו כך פולטו, ושאלי שיפוט והשכלה, כלומר, מה ששיפוט והשכלה באמת הצריכו במשנה ובגמרה, שיהיה ניצוצות ניתזים, יש לומר, לשימש מניצוצות ניתזים, ושיפוט חם כולו כאי גבנה, מכל מקום, היי לאו מטעם גאול היוצא. אנחנו לא מדברים עכשיו על גאול היוצא, שאז באמת היה רלוונטי להגיד קיבולו כך פולטו. רק שורף בעינן, כלומר, צריך שישרוף. וכל שאין ניצוצות, אין שורף. כלומר, כל עוד לא הגעת עכשיו לגדר של אין ניצוצות, כלומר שאין ניצוצות ניתזים, אין לנו שריפה. אם אין לנו שריפה, אין לנו הכשר. כלומר, אנחנו רואים אבל בפרי מגדים, שבאמת הוא תולה את זה בזה. כלומר, אם באמת, כאילו, אילו באמת הליבון היה פועל באופן של קיבולו כך פולטו, אז הנה חינמי. כלומר, אם באמת קיבולו כך פולטו, הייתי מקבל, אומר הפרי מגדים, שבאמת באותה טמפרטורה שבלה, כך מספיק גם להכשיר אותו בליבון. אבל, אומר הפרי מגדים, הליבון לא פועל בצורה שקיבולו כך פולטו, אלא בדרך של שריפה, וכמה שהוא פועל בדרך של שריפה, אז באמת צריך תמיד להגיע לאותה טמפרטורה, לא משנה באיזה טמפרטורה בלה התנור. אנחנו רואים גם, בדומה לזה, אנחנו רואים גם בשח, ביורדיה, בסימן קוף כף א', אנחנו גם כן רואים שהליבון הוא מבין שזה, הוא גם מבין שזה לא עניין של בליעה ופליטה, אלא זה עניין של צורת ההכשר, זה בדרך של שריפה. אז גם הוא כנראה יגיד גם כן שלא מועיל בעצם להפסיק את התנור, להפסיק את התנור באותה טמפרטורה שהוא בלה, לא רלוונטי, צריך להגיע לדרגה של שריפה, שזה שוב אי אפשר להגיע בתנורים הרגילים שלנו. אבל צריך להעיר פה שיש פה, העניין הזה אם ליבון אכן פועל בדרך של שריפה או בדרך של פליטה ובליעה, זה כבר מחלוקת ראשונים. זה מחלוקת ראשונים, משמעותית של העצמה, בין הרשב"א לריאה. הרשב"א והריאה נחלקו בהקשר אחר. הם דיברו על מקרה שמישהו תחב כף לתוך תבשיל של איסור. תרף כף לתבשיל של איסור, באופן טבעי אנחנו לא תוכבים את כל הכף בתבשיל, יש חלק שהוא בחוץ, חלק מבפנים, והשאלה זה, כשאני עכשיו רוצה להכשיר את הכף, האם אני צריך להכשיר את כל הכף, או שמספיק להכשיר רק את אותו חלק שנכנס לתוך התבשיל. למה? כי קיבולו כך פולטו. כלומר, כיוון שהוא בלה בדרך של, באמת רק חלק מהכף בלה, אז אותו דבר, גם ההכשר שלו יהיה באותו אופן. אז אומר הריאה, כן, הנה חינם, קיבולו כך פולטו. כלומר, אמנם כשאני מכניס את הכף, ואומנם רק חלק מהכף נכנס לתבשיל, אבל בכל זאת, הבליעה עוברת באמת לאורך כל הכף, זה נכון, אבל גם כשאני אכשיר את הכף, אני אכניס אותם לסיר של מים רותחים, אני אכניס עד חצי הכף, עד איפה שנדחף בפעם הראשונה, גם כאן זה יפליט, כשם שבבליעה זה הגיע עד לראש הכף, אז גם בפליטה זה אותו דבר, קיבולו כך פולטו, כך אומר הריאה. הרשב"א חולק עליו בעניין הזה ואומר, לא, למרות שבלה במקצתו, צריך להכשיר את כל הכף, כלומר צריך להכניס את כל הכף כולה לתוך מים רותחים, ולא מספיק להכשיר את מקצתו. על זה אומר הריאה, מוסיף הריאה דבר נוסף, ואומר, אבל דע לך, שכשאתה בא להכשיר בליבון, אם כף מסוים מצליחה ליבון, למשל, אדם תחב מזלג, בתוך קבב או חתיכת בשר שהיא בעייתית, ואני עכשיו רוצה עכשיו להכשיר את המזלג, אז זה צריך עכשיו ליבון חמור, אז לכאורה אני אמור להגיד לפי הריאה, אמור להיות בסדר, אז תלבן את אותו קצה של המזלג שנדחף בתוך הבשר, זה מספיק ללבן אותו, וזהו, וקיבולו כך פולטו. רק חלק מהמזלג נגע בתוך הבשר הבעייתי, אז גם נלבן רק את אותו חלק וקיבולו כך פולטו. אבל אומר הריאה, לא, פה אני מחמיר. למה אני מחמיר? כי ליבון זה לא פועל מקיבולו כך פולטו, זה לא פועל בכיוון שקיבולו כך פולטו, זה פועל בדרך של שריפה. וכיוון זה פועל בדרך של שריפה, אז זה שורף את אותו מקום שאתה שורף. כלומר, אם אתה עכשיו ליבנת רק את קצה המזלג, אז רק קצה המזלג שם נשרף. כל שאר המזלג לא נשרף שם האיסור. אז זה לא מועיל במקרה הזה של ליבון להכשיר את מקצתו, למרות שבלה במקצתו, אבל להכשיר, אתה צריך להכשיר את כולו, צריך ללבן את כל המזלג. ככה בעצם אומר הריאה. הרשב"א חולק עליו, הוא אומר, מה פתאום? כלומר, הרשב"א עצמו בכלל סובר שאין חילוק, שבכל מקרה, רוצה להגיד הרשב"א, שבכל מקרה, צריך להשאיר את הכל, בין בעגלה, בין בליבון, ואומר עליו הרשב"א, מה אתה מחלק בין ליבון והעגלה, מה פתאום? אני קורא את לשונו במשמרת הבית, לא דק, וגם דבריו נראים כסותרים זה את זה, אמר דה בהגעלה, די לא בהגעלה אותו מקצת שנשתמש בו. בכלל גדול אמר בחולין וקבלו כך פולטו. ואם כן, אומר הרשב"א, אף אנו נאמר בכלי שצלה בו איסור, אם ליבן אותו מקצת, נכשר כולו, דקבלו כך פולטו. כלומר, הרשב"א תמה על הריאה שנמצא בבדק הבית. מה, איך אתה מחלק בין הדברים? אני לא מבין, צריך להכשיר את מקצתו. אתה אומר שכל מה שבלה במקצתו, אז גם מספיק להכשיר את מקצתו. אז גם אותו דבר בליבון, מה זה משנה? הרי גם ליבון זה כבלו כך פולטו. בעצם עולה מתוך המחלוקת פה, בעצם מה עולה לנו? שקיבלנו מחלוקת בין הרשב"א והריאה בעצם בגדר של ליבון, איך ליבון פועל. הריאה מבין שיש חילוק בין הגלה וליבון, כי ליבון הוא פועל בדרך של שריפה. והרשב"א סובר מה פתאום, גם ליבון פועל בדרך שקבלו כך פולטו. עכשיו כמובן הרשב"א עצמו לא יתיר בליבון, גם אם זה קבלו כך פולטו, כי הוא סובר שאפילו גם בין מעגלה בין בליבון, כלי שבלה במקצתו צריך להכשיר את כולו, אבל מתוך המחלוקת עצמה אנחנו בעצם יכולים לשלוף מחלוקת שמעניינת אותנו עכשיו כרגע, זה איך ליבון פועל, לפי הריאה ליבון פועל בדרך של שריפה, ובדרך של שריפה, ולכן לא מספיק להגיד ללבן רק את מקצתו, אבל פועל בדרך של שריפה, והרשב"א סובר שגם ליבון פועל בגדר של, בדרך של קבלו כך פולטו. וזה מאוד משמעותי לענייננו, כי אז יכול להיות בעצם שלפי הרשב"א, שזה כן פועל בגדר של קבלו כך פולטו, אז יכול להיות שגם התנור שלנו, כלומר שאתה רוצה לעשות ליבון חמור, זה קבלו כך פולטו, כלומר קבלו כך פולטו גם השפיע לי על אופן ההכשר. אם הרי הפרי מגדים אמר לנו בעצם שאילו זה היה באמת קבלו כך פולטו, אם ליבון היה פועל קבלו כך פולטו, הנה חינם באמת היה מספיק ללבן באותה טמפרטורה. אבל ליבון פועל מדין צריפה, ככה קבע לנו הפרי מגדים. אבל אם אנחנו אומרים שעכשיו הרשב"א, לפי הרשב"א, קבלו כך פולטו, הליבון זה גם קבלו כך פולטו. וממילא יוצא שהרשב"א יגיד שבמיד החינם מספיק אותה טמפרטורה. אם בלה ב-180 מעלות, נחשיב ב-180 מעלות, בנה 250 מעלות, 250 מעלות, אבל לא יותר, לא צריך יותר מזה. וממילא נוכל להסיק את התנור שלנו עד למקסימום. וזהו, וזה יחשב כבר כליבון חמור. קצת משמע אפילו בשולחן ערוך עצמו שהזכרנו קודם, קצת משמע כמו הרשב"א, אם נדייק. כותב בשולחן ערוך בסימן תף סמך א', תנור שאופים בו חמץ, צריך להיזהר כשיסיקו כדי לאפות בו מצה, שילכו הגחלים על פני כולו, ואין די לו בלהבה. זה כמו שבולע על ידי גחלים, כך פולט על ידי גחלים, שיהיה ניצוצות ניתזים ממנו. עד כאן כותב השולחן ערוך. אז מה בעצם כותב לנו השולחן ערוך לכאורה? הוא כותב, כן, צריך ניצוצות ניתזים, צריך ליבון חמור, ניצוצות ניתזים, הכל, גחלים, להעביר על כל התנור, הכשר גמור לגמרי. אבל אם מדייקים בלשון השולחן ערוך, זה לא בדיוק מה שהוא כותב, כי הוא מסביר. זה כמו שבולע על ידי גחלים, ומסביר הפרי מגדים שם הכוונה על ידי גחלים וניצוצות ניתזים וכו', כמו שהוא בולע ככה, גם פולט על ידי גחלים וניצוצות ניתזים ממנו. משמע שכל הסיבה שהוא צריך ניצוצות ניתזים, זה בגלל שהוא גם בולע בצורה כזאת. כלומר, בתנורים שלהם, כלומר, באמת היה גחלים והכל, והוא היה ממש חום מאוד מאוד גבוה, הוא בלע בחום הזה, ולכן אנחנו מצריכים שיהיה גם ניצוצות ניתזים בהכשר. משמע שאם זה לא היה, אם הבליעה הייתה ברמת טמפרטורה נמוכה יותר, אז גם היינו מכשירים גם בפחות מזה. אין שום בעיה. כך לפחות אפשר להבין בשולחן ערוך, גם אם זה לא מוכרח, אבל יש מקום להבין ככה גם בשולחן ערוך. ממילא קיבלנו פה זה סוג של משהו אולי לא מוכרע עד הסוף, האם באמת, כלומר יש לנו כבר צד אחד להקל בעניין הזה, שיכול להיות שליבון פועל באופן שקבלו כך פולטו, ואם זה קבלו כך פולטו, יכול להיות שמספיק אותה טמפרטורה שהוא בלה ב-250, אנחנו גם נכשיר את התנור שלנו ב-250 מעלות. כמובן, אגב, בסוגריים אנחנו מדברים שכמובן כל הממשות שנמצאת בתנור, כמובן הוא דבר שהיה ניקיון כמו שצריך והכל, אנחנו מדברים רק על הבלוע שבתוך התנור. הממשות עצמה צריך או לנקות אותה לחלוטין כמובן, או לשרוף אותה לגמרי. זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על הדפנות שבלעו את טעם האיסור במהלך השנה, את האיסור חמץ. אז זה כבר צד אחד, אז להתיר באמת בעניין הזה. אנחנו נוסיף עכשיו דבר נוסף, שגם כן משמעותי פה, שלכאורה בעצם התנורים שלנו, שאנחנו לא שמים על הקרקע של התנור את המאכלים, אנחנו הם בולעים על ידי העדים, הזיעה, מה שנקרא בהלכה, הזיעה, העדים שעולים אל התנור, הזיעה עולה מהחמץ, ונבלעת בדפנות, בגג וכולי, זה נבלע שם, כל הזיעה. יכול להיות שזיעה זה כבר משהו אחר לגמרי. יכול להיות שזיעה לא מצריכה לא מצריכה בכלל ליבון חמור. ולמה? זה משני כיוונים. כלומר, אחד מהכיוונים שאנחנו רואים בזהה, שאנחנו אומרת שהיא הרבה יותר קלה, אנחנו רואים באותו סעיף שראינו עכשיו בשולחן ערוך. אם נמשיך את הסעיף שם, כותב השולחן ערוך, אחרי שהוא כותב שצריך להכשיר על ידי גחלים, ניצוצות ולהסיק וכו' וכו' וכו', ויש נוהגים, אומר השולחן ערוך, להטיל בו קרקע חדש. מה הכוונה קרקע חדש? כלומר, שמים איזה עובי של 2 סנטימטר של טיט על גבי קרקע התנור, כן? ועל זה עכשיו עופים את המצות. ואז כותב השולחן ערוך שזה מצוין, יש נוהגים להטיל בו קרקע חדש, כדי שלא יצטרכו היסק. כלומר, מי שעושה את הדבר הזה, את הטיט הזה, מורח טיט על גבי קרקע התנור, בכלל לא צריך היסק. ומנהג יפה הוא, אומר השולחן ערוך. כלומר, מי שעושה ככה הוא בכלל מהדרין. כאילו, באמת, ממש מצוין. רגע, אבל איך זה במקום היסק? השולחן ערוך כתב לנו זה במקום היסק, אתה יכול פשוט לשים, אתה רוצה לעשות מצות על הקרקע של התנור שהיה כל השנה חמת, פשוט תשים עובי טיט של 2 סנטימטר, כדי נטילה, מה שנקרא, בהלכה, 2 סנטימטר, וזהו, ותפעל, זה אין שום בעיה, הכל בסדר גמור. השולחן ערוך קצת שכח, לכאורה, שיש גם זהה, כל הדפנות מלאות בזהה של, זהה של חמץ, עדים של חמץ, הגג, הדפנות, מה קורה פה? אנחנו רואים פה שהשולחן ערוך התעלם לחלוטין מהזהה, והיא בכלל לא הפריעה לו. כל העניין של העדים בכלל לא הפריעה לו. עכשיו, המשנה ברורה במקום מיד מאיר, כנראה באמת הפריעה לו כל העניין הזה, כותב המשנה ברורה שם במקום, שלגבי החמץ שבלוע בגגות, בגג ובקירות, הוא נפלט על ידי ליבון של שלהבת. זה מספיק, לא צריך גחלים על זה, יש שלהבת, והחום הזה מספיק להוציא את הזהה. אז קודם כל, קיבלנו, שאנחנו רואים גם לפי המשנה ברורה, שכן חשש פה לזהה, אבל גם המשנה ברורה זה נשמע, הוא אומר, לא צריך עכשיו פה גחלים. כלומר, פה מספיק שלהבת, באמת זה מספיק חום גדול וכו', זה מספיק, זהה זה רמה אחרת. המשטח עצמו למטה צריך ניצוצות ניצוצים וכדומה, אבל פה מספיק שלהבת, לגבי הזהה מספיק שלהבת. ולשולחן ערוך, אפילו יותר מזה ראינו, שהוא בכלל, אפילו יכול להיות שבכלל לא צריך הכשר לזהה. עכשיו, כמובן זה נשמע מוזר, אבל זה לא המקום כרגע להעריך, אבל אנחנו רואים גם ביורד דעה, בסימן קופחת, עוד פעם, השולחן ערוך מפתיע אותנו שם לגמרי, נגיד במילה אחת רק, מפתיע אותנו לגמרי, שם הוא מתיר לכתחילה, להכניס לתוך תנור, באותו תא, תא אחד, זה מדובר, התנורים שלנו היו תא אחד, מותר להכניס סיר עם תבשיל בשרי שהוא פתוח, הסיר פתוח, ולידו סיר עם תבשיל חלבי גם כן פתוח, כל זה בתוך אותו תנור, ואין איסור בזה, אין איסור, ולכאורה ממש תמוע. רגע, אבל זהה, עדים, הכל, לא, השולחן ערוך כנראה מתעלם מעניין של זהה, לדעתו הזהה היא לא משמעותית, הוא לא, לפחות בתנור הזהה היא לא משמעותית, היא לא אוסרת. כלומר, אנחנו באמת רואים שפחות 2 מקורות לשולחן ערוך שהוא מתעלם מעניין הזהה. כלומר, כנראה לא שמיע עליה, לא סביר עליה. כלומר, הוא כנראה לא סובר שהזהה אוסרת. הזהה אוסרת. בכל מקרה, כך או כך, אנחנו רואים שהזהה הרבה פחות מאיימת עלינו. כלומר, זה אומר שאם החשש שלנו בתנורים שלנו זה מצד הזהה, העדים שעלו כל הזמן במהלך השנה של החמץ שנבלעו בגג, בקירות וכדומה, הדבר הזה כנראה כן יוכשר על ידי השלבת, או לפחות עושים 250 מעלות עד הסוף, סביר להקל, כלומר, לפחות זה עוד צד משמעותי להקל בעניין הזה. מעבר לזה, יש כאלה שרצו להגיד, שלמה זלמן, נביא בשם בית מאיר וכולי, שהזהה עצמה היא מוגדרת כמשקים, וזה בעצם בליעה על ידי משקים. ואם זה בליעה על ידי משקים, אז מספיקה בעצם הגעלה, או לחילופין ליבון קל, זה מקביל להגעלה, ואפילו יותר טוב מהגעלה מבחינה מסוימת. אז לכן מספיק ליבון קל בזהה, כי זה משקים. ואם באמת היה אוכל יבש, אז יכול להיות שבכלל, אז נגיד אולי זה לא משקים, זהה של אוכל יבש אולי לא משקים, אבל מצד שני, אם זה אוכל, אז יכול להיות שאין איסור, אין דין זהה בכלל, כי הזהה הרבה פחות משמעותית כשזה דבר מאכל יבש. אז לכן ממה נפשך? אם זה זהה במשקים, בדברים לחים, אז זה יכול להיות שבליעה במשקים, ואז מספיק ליבון קל. כי שוב, כל דבר שנבלע על ידי משקים, מספיקה לו הגעלה או לחילופין ליבון קל. ואם זה זהה של דברים יבשים, אז יכול להיות שבכלל אין דין זהה. אמנם לא כולם קיבלו העניין הזה, אבל שאין זהה באוכלין, אין זהה בדברים יבשים, אבל ודאי שחזה לצרופה גם מהבחינה הזאת, אז זהה זה עוד צד בזהה בעצם להגיד לנו שלא צריך ליבון חמור, מצד שהזהה היא זהה של משקים, וזה נחשב כאילו נבלע על ידי משקים. אז בעצם יוצא לנו שהזהה משלושה כיוונים היא יותר קלה, כלומר אחד, כלומר מה ששוכן ערוך אמר לנו שלכאורה בעצם הוא לא חשש כנראה בכלל לדין זהה, שתיים, הזהה עצמה, כותב לנו המשנה ברורה, שהיא נכשרת על ידי השלהבת, כנראה זה משהו פחות חמור, זהה זה משהו שפחות חמור, הבליעה שלה היא פחות חמורה, שלוש, יכול להיות שהזהה היא מוגדרת כזהה של משקים, כבליעה על ידי משקים, ואם זה זהה של דבר יבש, אז זה זהה באוכלין שבכלל אין דין זהה, ולכן מכל הכיוונים האלה זה עוד צעד מאוד משמעותי להקל בדיני הזהה, בדיני התנור שלנו, שנוכל להסיק אותו, שנוכל להסיק אותו על המקסימום, והדבר יפתור לנו את כל מה שבלוע בדפנות, כל פחות כל מה שנבלע על ידי זהה. הערה קטנה, אנחנו רק נאמר שהטור עצמו, הטור בסימן תפנון א' כתב לכאורה משהו שלא מתאים לכל זה, כנראה הוא חולק אולי על כל העניין, הוא כותב שכיסוי של ברזל שמשימים אותו על חררה שנפת על הקירה, יש אומרים שאפילו עגלה אינו צריך, כיוון שאינו עשוי לה לחסות ואין החררה נוגעת בו, ונראה לי, אומר הטור, שוב אנחנו מדברים על חררה שעליה יש מכסה ברזל, חררה כלומר כמנה של חמץ, כלומר בצק של חמץ, ועל זה מכסים אותו בברזל. אומר הטור, נראה לי שצריך ליבון, כי ברוב הפעמים נוגעת בו. קודם כל יכול להיות שנוגע, בסדר, זה פחות קשור לענייננו. ועוד שהוא מזיע, אומר הטור, מההבל החערה שתחתיו. הוא מזיע מההבל, מהעדים, ולכן הוא מצריך ליבון. אז טוב, אפשר קודם כל לחלוק על הטור, כלומר, לא כולם הסכימו בכך עם הטור בעניין הזה. גם, צריך להגיד גם שהמשנה ברורה בעצמו, הביא רק את ה... לא הביא את העניין הזה שמזיע, זה מעניין, הוא הביא רק את העניין שנוגע לפעמים, כלומר כנראה הוא לא קיבל את העניין הזה שכיוון שהחררה מזיעה מתחת לברזל הזה, זה מצריך ליבון חמור, אבל גם הרבה תרצו את הטור שזה שונה, תנורים שלנו מהברזל הזה שנמצא ממש ממש צמוד לחררה, ולכן שם הזהה והעדים הרבה הרבה יותר משמעותיים. אם יש לך פער של 3 סנטימטר בין המכסה ברזל לאותה חררה, זה משהו אחר לגמרי, זה ממש בליעה, אתה ממש עדים מרוכזים וכולי, זה באמת משהו שהוא בעייתי יותר, ואז אולי באמת נצריך ליבון, זה אולי כן, אבל תנורים שלנו זה לא אותו מצב, לא מקביל למקרה של הטור. אז שוב, אפשר או לחלוק על הטור, יכול להיות שלא כולם באמת קיבלו את הטור. דבר שני, יכול להיות שגם הטור בעצמו יודע בתנורים שלנו שזה המרחק הוא יותר גדול והזהה היא הרבה פחות משמעותית, ההבל הוא הרבה פחות משמעותי. אז טוב, אז ראינו באמת כמה צדדים באמת להתיר את העניין הזה, כלומר אחד מחלוקת רשב"א וראה האם זה כבלו כך פולטו, כלומר יכול להיות שליבון פועל כבלו כך פולטו ואז מספיקה אותה טמפרטורה, דעת הרשב"א להקל, דעת הראה להחמיר, וראינו שגם אם נחמיר כרעה, כפי שמשמע בפרי מגדים ובשח, שנשמע שהליבון שורף, בזהה יכול להיות שהמצב הוא הרבה יותר קל. נוסיף אולי כסניף נוסף קטן, שיכול להיות שבכלל גם חמץ זה היתר הבלה. שולחן ערוך לא פסק ככה, ויש לנו מחלוקת גדולה אם חמץ הוא היתר הבלה או איסור הבלה. ואם חמץ מוגדר כהיתר שנבלע, אז רמת הליבון, רמת ההכשר היא נמוכה יותר, שבעצם כל דבר שהוא יותר הבלה, לכל היותר אנחנו מצריכים לפי רוב ככל השיטות, אנחנו מצריכים רק ליבון קל. שוב, אנחנו לא פוסקים ככה, אבל רוב הפוסקים לא פוסקים ככה, אבל חזי להצטרופי ודאי כי זה מחלוקת גדולה, גם בראשונים, גם באחרונים עם, יותר, עם חמץ הוא יותר הבלה או איסור הבלה, ועל הצד שהוא יותר הבלה, אז מספיק ליבון קל. וכשאנחנו מסיקים ל-250 מעלות, ודאי שהגענו לליבון קל. אז ראינו כמה צדדים להתיר בעניין הזה. החלק השני עכשיו צריך, כלומר גם מי שלא רוצה עכשיו לקבל את כל מה שאני אומר לו עכשיו ורוצה להחמיר, בגלל שחומר של פסח וכולי והוא מחמיר וכולי, למרות שלכאורה יש מקום סביר להקל בעניין הזה, לפחות בשעת הצורך, אבל השאלה מה יקרה אם אדם מחמיר באמת בעניין הזה, והוא בבית לא עושה ככה, לא רוצה להכשיר את התנור שלו וכולי, בסדר, אבל הוא מוזמן. הוא מוזמן למישהו אחר, או מקבל מאכלים שמישהו עשה בתנור שלו, שכן סומך על ההכשר של התנור לפסח. כאילו, כלומר, יש הרבה אנשים שכן, כן, באמת מנקים את התנור, מסיקים את התנור, ככה אומרים להם לעשות, ו... וככה עושים מאכלים, ואתה עכשיו, השאלה זה אם אתה עכשיו יכול לאכול מהמאכלים האלה. אפשר לאכול מהמאכלים האלה או לא. אז מה, אז פה נכנס פה עניין נוסף, שהתנור הוא אינו בן יומו. התנור שהוא השתמש ונשם הוא אינו בן יומו מבליעת חמץ. אז כיוון שאינו בן יומו, אז יוצא שאומנם הוא מפליט את טעם החמץ, אבל התבשיל שהוכנס לשם, המאפה שנכנס לשם לתוך התנור, לא נאסר, כי יש לנו כלל גדול באיסור ויתר. כל כלי שהוא אינו בן יומו, כלומר עברו עליו 24 שעות, עברו עליו 24 שעות, לא יכול להזיק. בעצם לא יכול ליצור, הוא נותן טעם לפגם, וכמה שהוא נותן טעם לפגם, זה לא אוסר את התבשיל. כלומר, גם עכשיו יש לי עכשיו סיר שבישלו בו נבלות וטרפות, חזיר וכדומה, זה לא משנה. אם הוא עכשיו עברו 24 שעות, ואחר כך בישלתי פה מרק וכדומה, מותר לכולי אלמה לאכול את המרק. אז גם פה, אותו דבר לכאורה, התנור הוא אינו בן יומו, כלומר, גם אם אני לא סומך על ההכשר שלו, ומבחינתי הוא עדיין זה תנור של חמץ, מה שהוא עשה פה, את הדברים שלו, הוא עשה תנור של חמץ. לא משנה. כלומר, אני רואה את זה תנור של חמץ, אבל זה כבר אינו בן יומו, כלומר, זה לא ב-24 שעות האחרונות, ב-24 שעות האחרונות לא בישלו בו חמץ, לא עשו בו חמץ. לכן גם כל דבר שאני אעשה עכשיו בתנור הזה מעכשיו, כמובן אסור לך תחילה. אבל מי שעשה בתנור הזה, בתנור שעברו עליו 24, תנור של חמץ, שעברו עליו 24 שעות, התבשיל לא ייאסר. אלא מה שכמובן צריך להעיר, שאנחנו יודעים שהרבה מהפוסקים האשכנזים כתבו להחמיר בנותן טעם לפגם בפסח. כלומר, בפסח אנחנו מחמירים גם בנותן טעם לפגם. כלומר, למרות שהכלי אינו בן יומו, אנחנו מחמירים. איך מחמירים? ואנחנו אוסרים, אנחנו אוסרים את התבשיל. אבל גם זה נראה להקל בכל זאת. כלומר, אם אתה יודע שאדם מסוים כן עשה הכשר לתנור כמו שצריך, כלומר, עשה סיק על 250 וכדומה למקסימום, וגם עכשיו התבשיל אינו בן יומו, נשמע להקל שיהיה מותר לאכול, גם מי שמחמיר שלא רוצה להכשיר בעצמו את התנור שלו, יהיה מותר לאכול את התבשיל ממישהו אחר. ולמה? כיוון שקודם כל, כותב המשנה ברורה שאומנם אנחנו מחמירים שנותן טעם לפגם אסור בפסח, אבל כי פשוט נהגו ככה. זה מנהג, נהגו להחמיר, אבל כותב המשנה ברורה בפירוש, שאם יש מקומות שלא נהגו בחומרה הזאת, אז אין חובה לנהוג. עכשיו, לא ברור שיש מנהג מוחלט בתנור שאינו בן יומו, שעבר הכשרה לפי הרשב"א, כלומר שעבר הכשרה של 250 מעלות, אין לנו מנהג ברור האם בתנור כזה אנחנו כן מחמירים או לא מחמירים. אז אם אין מנהג ברור, אז יכול להיות שלא חייבים להחמיר. בכלל לא חייבים להחמיר. כי סוף סוף זה עבר הכשרה, נותן טעם לפגם, זה חומרה שחלק מהראשונים כתבו, שנותן טעם לפגם אסור גם בפסח, בסדר, אבל אנחנו לא חייבים לקבל אותם במקום שאין מנהג ברור, אז לא חייבים לקבל אותם. כך בעצם כותב לנו המשנה ברורה. עכשיו יותר מזה, זה שכתב אחד מהראשונים המשמעותיים מאוד בעניין הזה שנותן טעם לפגם אסור בפסח, זה הרשב"א. כלומר, והרשב"א אמר לנו את העניין הזה, ש... אני אקרא את הלשון שלו, כל שאיסורו במשהו אינו מחמת טעמו אלא מחמת חומר איסורו. כל דבר שאוסר במשהו, בפסח זה אוסר במשהו, חמץ אוסר במשהו, אז זה אומר שהאיסור הוא לא בגלל הטעם שהוא נותן, הרי הוא לא נותן טעם במשהו ובכל זאת אוסרים את זה. סימן שזה, למה זה אסור? מצד חומר איסורו. לא מעניין אותי אם נותן טעם, איזה טעם, כמה טעם, נותן טעם לפגם, לא לפגם, זה לא משנה. וכיוון שכן, מה לנו אם הוא נשבח או לפגם? מכל מקום, היית לאיסורי. כך כותב לנו, הרשב"א, שבעצם זה בכל מקרה, זה אסור. כיוון שזה קיים, אומנם זה לא נותן טעם, וזה נותן טעם לפגם, וזה לא משנה, אבל בפסח זה לא מה שמעניין אותנו. זה לא הטעם שמפריע לנו, זה עצם זה שקיים פה חמץ בכלל. אז לכן אומר הרשב"א, נותן טעם לפגם, אסור גם בפסח. אבל כיוון שהוא אחד מהראשונים המשמעותיים שמחזיק בעניין הזה שנותן טעם לפגם הוא אסור בפסח, אין לנו בעיה בהקשר שלנו, כי הרשב"א עצמו יתיר במקרה שלנו. למה? מצד שהרשב"א סובר, כמו שראינו, שההכשר תפס. כלומר, הוא מצד אינו בן יומו באמת יאסור, לא, הוא לא יגיד שזה כולה, זה שאינו בן יומו זה לא מעניין אותו שעכשיו התנור אינו בן יומו. אבל מצד שני, אותו אחד שעכשיו עשה בתנור שלו, אנחנו מדברים על אחד שעשה, שהכשיר את התנור שלו, לפי הרשב"א. כלומר, הסיק את זה עד 250 מעלות, כבו לא כך פולטו, ובעצם התנור מוכשר בכלל. אז זה שהרשב"א עצמו, אומנם זה שני דברים שלא קשורים שהרשב"א אמר, אבל הרשב"א עצמו, אילו היה פה, הוא היה מכשיר את המאכל שאותו בן משפחה עשה. למה? לא מצד אינו בן יומו, אבל מצד שהתנור הוא מוכשר. עכשיו, יותר מזה, מי בעצם גרם לנו את החומרה שלא נסמוך על ההכשר של הכשרת התנור, עד על 250, זה הריאה. ראינו קודם מחלוקת ריאה ורשבה, שלפי הריאה זה, לפי הריאה זה שורף הליבון, ולפי הרשבה זה כבר לוקח פולטו. ואומר, בעצם לפי הריאה יוצא שלא מועיל ליבון של 250, כי הוא לא שורף. כלומר, בעצם מי בעצם גרם לנו לחומרה שלא נוכל לסמוך על ההכשר, זה הריאה. אבל הריאה עצמו, בהקשר שלנו, של אינו בן יומו, מתיר, הוא ודאי יתיר אינו בן יומו בפסח. הוא לא יגיד שנותנת על מפגם אסור. ולמה? למה הוא ודאי יתיר? בגלל שיש לנו עוד מחלוקת של ריאה ורשבה. יש לנו עוד מחלוקת של ריאה ורשבה בעניין כלי שאינו בן יומו. כלי שאינו בן יומו, מה יש בתוכו? כלומר, עברו אחרי 24 שעות. אדם בישל איסור בתוך כלי. ועכשיו עברו 24 שעות. עברו 24 שעות, אז מה יש לי עכשיו בתוך הכלי? מה בנוע לי בתוך הכלי? הרשב"א סובר, שיש לי טעם, האיסור עדיין קיים לגמרי שם, אבל הוא קצת פגום, הטעם קצת פגום, וזהו. כלומר, ולכן גם אסור להשתמש לכתחילה וכו'. הריאה חולק, הריאה סובר, מה שבנוע לי בתוך הכלי זה אפר. אפר, ממש כמו אפר, פשוט אחרי 24 שעות, כאילו האיסור הזה כבר לא קיים בכלל. בכלל. מחלוקת רשב"א וריאה באופן כללי באיסור ויתר. מה יש לי עכשיו בתוך, במה ששם? עכשיו, בפסח, לפי זה, תהיה גם, כלומר, המחלוקת שלהם תשפיע גם על עניין פסח. האם כלי שאינו בן יומו יכול לאסור? כלומר, גם אם אנחנו סוברים עכשיו שנותן טעם נפגם, טעם פגום, טעם שהוא לא טעים, הוא אסור בפסח. אבל ודאי שאפר לא אסור בפסח. אפר לא אסור בפסח. אז זה מאוד משמעותי עכשיו, כשאני עכשיו עושה בתנור, אני עכשיו עושה דברים מאכל בתנור שאינו בן יומו. אז מה נפלט לי החוצה מהתנור? לפי הרשב"א נפלט טעם, אמנם קצת לא טעים וכדומה, קצת פגום, אבל טעם של חמץ. ולכן, ואם אנחנו סוברים שנותן טעם נפגם אסור בפסח, אז הוא יאסור לי באמת את התבשיל. אבל הריאה סובר, מחלוקת אחרת של רשב"א וריאה, בכלל לא קשורה למחלוקת ריאה ורשב"א שראינו קודם. אבל במקרה שתי המחלוקות מתנקזות לפה, הריאה פה סובר שמה שיש לי עכשיו בתוך הבלוע, בתוך הכלי, הוא אפר באלמה. אפר באלמה מותר גם בפסח. אז יוצא דבר כזה, כלומר שאם אדם, סיכום, יוצא שאם אדם הכשיר תנור לפי הרשב"א, כלומר הכשיר 250 מעלות, על המקסימום, ועכשיו עשה בזה משהו, אחרי שהתנור כבר היה אינו בן יומו, אז עכשיו בין לרשב"א, בין לריאה, התבשיל מותר. לרשב"א מותר בגלל שההכשר תפס, זה הכשר של 250 מעלות. לפי הריאה יהיה מותר כי זה אינו בן יומו, ואינו בן יומו לפי הריאה זה אפר באלמה. אם זה אפר באלמה זה ודאי מותר גם בפסח. אפשר להגיד שאפר באלמה יהיה אסור בפסח. ופי שכתב הרשב"א בעצמו את הדבר הזה, הרשב"א בפירוש כותב, אותו רשב"א שהזכרנו לאל בתשובה, ולבד שלא יהיה כל כך נפסד שתחשב כאפרה באלמה. זה כל שנפסד כל כך, כלומר אומר הרשב"א, אם מה שבפנים, אם החמץ הוא נפסד כל כך, הפך להיות ממש כאפר, באופן כללי הוא לא דיבר דווקא על כלי, כן, לא דיבר על כלי, כי בכלי זה לא מה שקורה, אבל החמץ שהפך להיות אפר באלמה, זה כל שנפסד כל כך, אין כאן איסור, ונותן טעם נפגם שאמרו, אינו מגיע, שמה שאסור, נותן טעם נפגם שאסור, אינו מגיע להפסד זה, וכן גדרה שאינה בת יומה, אין האיסור שבה נידון לאפרה באלמה. כלומר, זה נשמע שגם הרשב"א מבין שאילו מה שהיה בתוך הכלי היה נידון כאפרה באלמה, אז ודאי שלא היה אוסר בפסח. כלומר, הרשב"א בפירוש אומר את זה. רק שהרשב"א סובר שמה שבלוע בכלי זה לא אפרה באלמה. אבל לפי הריאה, מה שבלוע בכלי זה כן אפרה באלמה. ואז יוצא שגם הרשב"א יגיד שלפי הריאה שסובר זה אפרה באלמה בעצם, אז זה לא אוסר בפסח. אז יוצא שממה נפשך, גם הרשב"א וגם הריאה, אילו היו עומדים פה, והיו רואים את אותו אחד שבישל בתנור שהוסק 250 מעלות, והוא אינו בן יומו, שניהם יגידו שהתבשיל מותר באכילה. הרשב"א מצד ההכשר שהיה טוב, הריאה יגיד, בגלל שאינו בן יומו לא אוסר, כי זה אפר באלמה. ונוסיף לזה שוב מה שהזכרנו, שבכלל יכול להיות שכל נותן טעם נפגם, הוא סוג שאוסור בפסח, זה סוג של חומרה שתלויה גם במנהג. לכן יש מקום טוב לכאורה להקל בכל העניין הזה, לפחות בלקבל ממישהו דבר אחרי שהשיג את התנור שלו, ולא צריך, מישהו מתארח אצל ההורים וכדומה, לא צריך לעשות בעיות בכל העניינים האלה, אם ההורים הכשירו וזה אינו בן יומו וכולי, זה בסדר גמור. יש לזה אגב גם השלכה לכל מיני מקומות שעושים מצות. מצות במפעלים כאלה שכל השנה עושים שם חמץ, ובאמת מלבנים את הליינים שם, את כל המסועים שם וכולי, מלבנים אותם. ואדם מתחיל לחשוש, רגע, אבל אולי הליבון לא טוב, אולי הליבון לפי כל השיטות וכדומה. יש מקום לדון בעניין הזה. אז גם פה ייכנס אותו דיון. כלומר, גם שם יהיה אפשר להקל במצות האלה, לפחות בדיעבד, יהיה אפשר להקל במצות האלה, כי גם שם עסק ברמת הרשב"א מן הסתם היה. וגם אינו בינומו, אז בוודאי שכשעשו את המצות, זה לא עכשיו 24 שעות אחרונות, כלומר, זה לא עכשיו ב-24 שעות עשו חמץ. כלומר, זה כל הזמן ממשיכים לפות כבר כמה וכמה ימים. כלומר, אז ודאי ב-24 שעות אחרות לא עשו חמץ. אז ממילא עוד פעם, קיבלנו את ההכשר לפי הרשב"א, ואינו בן יומו שמותר בדיעבד. צריך גם להוסיף שכמובן, כל האינו בן יומו זה רק לפי הפוסק, שאולי יש מקום להחמיר באינו בן יומו, נותן דם נפגם וכולי, כל הדיון שראינו, זה לאשכנזים. השולחן ערוך פסק שגם בפסח נותן דם נפגם, מותר, בדיוק כמו שאר האיסורים, ולכן לא מתחילה בכלל השאלה. כלומר, אדם שעשה בתנור, אפילו חמץ לגמרי, התנור שהוא חמץ לגמרי ואינו בן יומו, בכלל לא הוכשר, בדיעבד יהיה מותר לאכול את התבשיל, בדיעבד, אחרי שכבר נעשה, כמובן אסור לעשות בתנור חמץ כזה, אבל בדיעבד שנעשה, אין שום בעיה, לפחות מעיקר הדין, לאכול לפי השולחן ערוך. עד כאן בהלכה, נסיים אולי קצת בכמה מילים, כמה מילים באגדה ואמונה. אנחנו רואים בפסח שורש שחוזר הרבה מאוד פעמים. בפסח כתוב, השורש שמר זה משהו שחוזר הרבה מאוד בפסח. אחד, אנחנו רואים והיה לכם למשמרת, וגם אנחנו רואים ושמרתם את המצות, ושמרתם את היום הזה, ושמרתם את הדבר הזה, ושמרתם את העבודה הזאת, ליל שימורים, שימורים, פעמיים כתוב שימורים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, שמור את חודש האביב, שמור את יום השבת. בהקשר הזה, כשזה זכר ליציאת מצרים, פרשת ויתחנן, בעשרת הדיברות, ביתרו, זה זכר למעשה בראשית. אז שם זה שם כתוב זכור, אבל כשעוברים ליציאת מצרים, כלומר לפסח וכל העניין הזה, זה הופך להיות במקום זכור שמור. אז עוד פעם, מביאים את השמירה בהקשר של יציאת מצרים, של פסח. פשוט חוזר, חוזר וחוזר וחוזר, כל העניין הזה של השמירה. מה זה השמירה הזאת? מה זה מסמל? מה עומד מאחורי השמירה הזאת? אז יש לזה באמת כמה הסברים. אנחנו נזכיר אחד או שתיים שקשורים אחד לשני. אז אחד, קודם כל צריך לדעת כשיש מושג של שמירה, כשאנחנו רואים בתורה עניין של שמירה, זה אומר שאנחנו במעלה מאוד גבוהה. כלומר, מה הכוונה? בפסח עצמו אנחנו יודעים שאנחנו במעלה מאוד גבוהה. כי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הגיע בפסח, אם זה בתחילת פסח, במכת בכורות, אני ולא שרף, אני ולא מלאך, הקדוש ברוך הוא בעצמו מגיע בליל הסדר, ואנחנו יודעים שהימים האלה נזכרים ונעשים, כלומר כתוב משם למדו שכל הזמן האורות שהיו באותו זמן חוזרים בכל שנה. אז בליל הסדר אנחנו מדברים משהו מאוד מאוד גבוה, על פי הפנימיות ליל הסדר הוא גבוה שבגבוה, אנחנו מדברים מאוד, זה באמת עניין גבוה. וגם בסוף, גם בסוף הפסח, בשבי של פסח היה קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן מוזי הנביא, ו התגלות נוראית וכולי, אנחנו במקום מאוד מאוד גבוה. אז כיוון שאנחנו במקום מאוד מאוד גבוה, אז אוטומטית אנחנו נראה, יגזר מזה העניין של שמירה. וזה משתי בחינות. משתי בחינות ייכנס העניין של שמירה. אחד, כיוון שאנחנו במצב מאוד מאוד גבוה, אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה פחות לפעול, אלא יותר לשמור, לשמר את מה שאנחנו פה עכשיו נמצאים. כלומר, אנחנו נראה את המושג של שמירה, כשאנחנו במקום גבוה, בקדושה גבוהה וכדומה, אנחנו נראה את המושג של שמירה בצורה בולטת. כי בעצם השמירה זה אי עשייה, מבחינה מסוימת, כן? זה להישמר, כלומר לשמור על מה שאנחנו עכשיו, על המצב הקיים, על המדרגה הרוחנית הגבוהה הזאת, לשמור עליה. זה מה שאנחנו צריכים. כלומר, כשאומרים לנו שמירה, 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 זה מאותת לנו שאנחנו באיזשהו מקום מאוד מאוד גבוה. זה לא מפתיע שאנחנו גם רואים, מוצאים את העניין הזה של השמירה גם בקשר של השבת, אנחנו אומרים, ושמרתם את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, את שבתותיי תשמורו, שמור את יום השבת, כמו שהזכרנו קודם. שוב, בשבת זה פחות העניין שאדם צריך לפעול, אבל לשמר את מה, אתה נמצא עכשיו במצב גבוה, אתה נמצא במצב גבוה, תשמר אותו. תשמר אותו, זה מה שאתה עכשיו צריך לעשות, לשמר אותו. זה בחינה אחת של העניין הזה של שמירה, לשמר, מבחינת לשמור על מה שנמצא, כי אתה כבר במקום מאוד מאוד גבוה. יש גם צד אחר של השמירה, שגם כן קשור לעניין, כיוון שאנחנו במקום מאוד מאוד גבוה, מאוד גבוה, אז ממילא אנחנו גם צריכים הגנה. אנחנו צריכים הגנה, כיוון שהקדוש ברוך הוא קרוב, הכל מאוד קרוב, הכל קצת מסוכן. אנחנו יודעים, גם במקדש, גם בכל, כל המקומות שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, זה מצוין, זה נפלא, אבל אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למעמד, ואנחנו לא תמיד בדיוק באותו מעמד, אנחנו לא ברמה הזאת, וממילא צריך איזו שמירה. כשקדוש ברוך הוא קרוב, אז ממילא צריך שמירה. וזה בעצם היה תפקיד, זה בעצם היה תפקיד של הפסח, מצה ומרור. הפסח, מצה ומרור, בעצם מתי אכלו אותם? אכלו אותם בתוך הבתים, כשהקדוש ברוך הוא הגיע. אנחנו יודעים הרי שכשהקדוש ברוך הוא הגיע, היה מצב של דין גדול. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ירד במכת בכורות, יש תחושה מסוימת שאנחנו גם היינו אמורים להיפגע. כלומר, אפילו המושג הזה שכתוב לנו, את בתנו יציל. מה זה יציל? הוא בכלל לא היה אמור לפגוע. כלומר, לא. אבל מאוד בקלות, גם אנחנו היינו יכולים להיפגע. וגם בכלל פסח, שאנו פסח ודילג מעל ה... דילג מעלינו. מה זה דילג? כאילו היינו אמורים לחטוף, אבל כיוון שראה את הדם, אז לא. זה נשמע שהיינו מאוד מאוד קרובים, מאוד מאוד קרובים לפגיעה. גם בקריאת ים סוף. רצה גם להטביע אותנו, עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה, כאילו בעצם לכאורה גם היינו, גם אנחנו היינו אמורים להיות מוטבעים. שוב, כשהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד קרוב, גם אנחנו בסכנה. ולכן כיוון שאנחנו בסכנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו סוג של הגנה. סוג של הגנה, כשהוא מאוד קרוב, נותן לנו סוג של הגנה. וזה בעצם מה שהסתוו בני ישראל, לאכול פסח, מצה ומרור, לאכול בבתים שלהם פסח, מצה ומרור, שאכלו שם, שם בשביל מה הם אכלו את הדבר הזה? הרי מן הסתם זה לא זכר ליציאת מצרים. אנחנו מדברים פה על פסח מצרים. למה לאכול את הפסח את הפסח מצה ומרור בתוך הבתים? איזה עניין יש בדבר הזה? כלומר, זה, אלא ודאי, הכל הוא עניין של שמירה והגנה. כל השמירה שסביב הפסח וכדומה, זה עניין של הגנה ושמירה. כלומר, זה, באמת אנחנו רואים את זה אפילו, במילה הזאת מצה, שמצה באמת זה שמירה, אנחנו יודעים שמצה זה גם לשון של ריב והגנה, כלומר, כאילו לא לתת, לא לוותר, כלומר, אמור להיות משהו, איזשהו סוג של התקפה, ואנחנו נלחמים, כלומר, נלחמים ומגנים על עצמנו, מצה, מלשון מצה הוא מריבה. החמץ עצמו גם, עניינו הוא דין, כמו שמובא הרבה בספרים, זה דין, אז יוצא שמצה זה ההפך מדין, כלומר, זה בא להתמודד מול הדין, המצה נלחמת מול החמץ, המצה נלחמת מול הדין. אנחנו גם רואים בלוט שהתורה מוסיפה לנו ככה כאילו ברמז, אנחנו יודעים שעומדת להיות שם הפיכה מאוד גדולה, ואכלו שם מצות. כשהמלאכים באים לסדום, התורה כן טורחת להזכיר לנו שהיה שם מצות. זה שוב, זה מסמן לנו, מאותת לנו, שאמורה להיות פה איזושהי הגנה. כלומר, כי יש פה, הקדוש ברוך הוא עומד להגיע לשם ולהפוך את הכל. כלומר, זה, הכל אומר לו, תפוך, צריך הגנה, ובעצם הם אוכלים מצות, בעצם לא תאכל מצות, שזה בעצם מסמל שתהיה לו הגנה. אז שוב, אנחנו רואים שהמצות זה עניין של הגנה. גם המרור. המרור הוא מלשון גם כן של ריב והגנה. וימרו ורובו, נאמר בברכה של יוסף, של יעקב ברך את יוסף, בסוף ספר בראשית. וימרו ורובו, כלומר מרור וריב, זה בא ביחד. כלומר זה, ויסתמו בעלי חיצים, כלומר אנחנו רואים שזה משהו עניין של וימרו ורובו, ממש... רבו, כלומר ריב, עניין של מלשון של ריב. גם מרור, אולי לא במקרה, הדרגה הכי גבוהה של מרור, הגמרא כותבת לנו שיש כמה דרגות במרור, מה לקחת כמרור. והדרגה הכי גבוהה, זה חסה. ככה כותבת הגמרא, חסה. כנראה זה לא במקרה, כי באמת ברמז יש פה חסה, זה מלשון מחסה. שקדוש ברוך הוא חס, מחסה. יש פה סוג של הגנה. אז זאת פעם, המרור, אם לוקחים אותו כחסה, זה חס, מחסה, הגנה. אז גם המצה, גם המרור, וגם הפסח. הפסח עצמו, קורבן הפסח עצמו, קורבן הפסח עצמו מבחינה לשונית, המילה פסח זה בא להגיד משמעות של שמירה. המילה פסח עצמה, כלומר לשון פסח, אנחנו יכולים לראות את זה בישעיהו, בישעיהו בלמדיו, כתוב שם גנון ויציל פסוח והמליט, והמליט. כלומר אנחנו רואים שם ארבעה לשונות של הגנה, אחד מהם זה פסוח, כלומר רואים שעניין של פסוח זה עניין, לשון, מבחינה לשונית, לשון של, של הגנה. מעניין שגם אונקלוס תרגם על המילה פסח, פסח ויחוס, שוב, מחסה, הפסח זה עניין של מחסה, שעוד פעם זה שמירה ומחסה. לפי זה גם אפשר אולי להבין את הלשון שאליהו אמר, בהר הכרמל, שאומר עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים. מה זה פוסחים על שני הסעיפים? אז בדרך כלל אומרים שמדלגים על ממקום למקום, אבל זה לכאורה לא כל כך מדויק, כי זה לא מה שהוא רוצה להגיד. הרי אליהו הנביא שם אומר להם שהטענה שלו שהם עובדים גם את השם וגם את הבעל, אז זה לא שהם עוברים מהשם אל הבעל ומהבעל אל השם, זה לא מה שהוא רוצה להגיד להם. הוא רוצה להגיד להם שאתם עושים את שניהם, אלא, אבל אם נפרש שפסח זה מלשון שמירה, אז זה בעצם אומר לנו שפוסח, פוסחים את שני הסעיפים, הכוונה משמרים את שני הסעיפים. כלומר, אתם שומרים גם על עבודת השם וגם על עבודת, גם על עבודת הבעל. זה הכוונה שם. ולכן, עוד פעם, אנחנו רואים שפסח, מכמה מקומות אנחנו רואים, מכמה מקורות שפסח עניינו שמירה. אז ראינו שגם גם קורבן הפסח הוא שמירה, וגם המצה זה עניין של שמירה, וגם המרור זה עניין של שמירה. כל הדברים האלה בעצם נועדו כשמירה. זאת אומרת שאנחנו צריכים את כל השמירה הזאת, זה אדרבה, בגלל המקום הכל כך גבוה שאנחנו נמצאים בפסח. כלומר, אם בפסח לדורות, ואם גם בפסח מצרים, שהקדוש ברוך הוא הגיע והוא עצמו ירד, הוא ולא שרף, הוא ולא מלאך, הגיע מקום מאוד מאוד גבוה, אנחנו חייבים את השמירה הזאת, שזה זה מסביר את כל העניין של השמירה, שכל הזמן חוזרת סביב העניין של פסח, כי אנחנו במקום מאוד מאוד גבוה. נסיים במילה אחת, בהקשר שלנו, בתקופה המיוחדת שלנו פה עכשיו, אפשר לראות את כל העניין הזה כסוג של, כל העניין של המגפה וכולי, כסוג של עונש. יכול להיות, מקווה שלא. אנחנו כולנו מקווים שזה לא עניין של עונש בצורה הכי, בצורה הרעה שלו. ייתכן מאוד, אולי, אנחנו לא יודעים חשבונות של מקום, אבל ייתכן מאוד שאנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד גבוהה. אנחנו כל הזמן הולכים ומתגלים ומתקדמים בכיוון של הגאולה, והכל מתקדם, הכל מתקדם, הכל שואף לשם, העולם שואף לשם. זה עושה שהקדוש ברוך הוא קרוב, הקדוש ברוך הוא קרוב, אבל לא תמיד אנחנו העלינו את עצמנו בדרגה. כלומר, אין התאמה בין הקרבה של הקדוש ברוך הוא בזמן הזה, שהתקופה הזאת של הגאולה, למה שאנחנו עכשיו. אנחנו נשארים ברמה יחסית ירודה, ועסוקים בעולם ובחומר ולמטה למטה, והקדוש ברוך הוא מתקרב. הדבר הזה אוטומטית יוצר מצב של דין, זה מצב לא יציב, זה מצב של דין. מה שאנחנו צריכים לעשות אולי, זה בשביל להפסיק את המגפה, הדבר בעצם מה שנדרש מאיתנו, זה לעלות, להתאים את עצמנו למצב. אנחנו לא יכולים להישאר באותה רמה שהיינו פעם. אנחנו כל הזמן חייבים לעלות למעלה למעלה, להתאים את עצמנו לפי רמה, איך הרמה הרוחנית של העולם. אם הקדוש ברוך הוא מתקרב, הרמה הרוחנית עולה, הגאולה מתקרבת, הכל, אנחנו גם צריכים להיות בהתאמה. אז שבעזרת השם נדע לקבל את הלקח הזה, ולדעת לתקן את עצמנו קצת, לעלות, אפשר, אנחנו יכולים לעלות כמה דרגות למעלה, לפחות דרגה אחת שכל אחד יקבל עצמו, לעלות קצת, לדרגה אחת למעלה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יסר מאיתנו המגפה, ונחזור לשמחה וברכה תמיד ושמירה על עם ישראל. פסח ישר ושמח.